שבת, פרשת מצורע. ואנחנו לא נקרא את ההפטרה הרגילה שלה. מדוע? כי זה שבת הגדול. אז יש הפטרה מיוחדת. אחד ההסברים למה קוראים לזה שבת הגדול, זה בגלל ההפטרה. שכתוב שם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אבל בשבת מצורע, שהיא לא שבת הגדול, אז יש סיפור מהפטרה, סיפור מרתק ומעורר מחשבה שמופיע בהפטרה, שנוגע בשאלת יסוד שקשורה לחודשים ניסן ואייר, ובכלל, תקופה שאנחנו חיים בה. בספר מלכים מסופר, אנחנו חוזרים בזמן כ-2,700 שנה אחורה, ממלכת ישראל מפוצלת, יש לנו את יהודה, יש את ישראל, מי ששולט בממלכת ישראל זה אחאב, והעיר שומרון, בירת הממלכה, נמצאת במצור. מסופר פה כך, אנחנו נקרא בדילוגים. ויקבוץ בן הדד מלך הרם את כל מחנהו, ויעל ויצור על שומרון. ויעיר האב גדול בשומרון. ויהי מלך ישראל, תכף זה כבר בנו, יורם בן אחאב, עובר על החומה, ואישה צעקה עליו למור, הושיע אדוני המלך. ואומר לה המלך מלך, ותאמר, האישה הזאת אמרה אליי, תני לי את בנך ונוכלנו היום ואת בני נאכל מחר, ונבשל את בני ונוכלהו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונוכלנו, ותחבי את בנה. סיפור מזעזע של שתי נשים שבאות למשפט אצל המלך, על מה? רעב היום ונורא. והם עשו מין עסקה כזאת, היום נאכל את הבן שלי, מחר נאכל את הבן שלך, אז ביום הראשון אכלו את הבן של הראשונה, וביום השני, היא החביאה את הבן שלה. אולי רצתה לאכול אותו בעצמה, לא הסכימה לתת אותו. על זה באים למשפט אצל המלך, שמבטא את המצב המזעזע, איזה מצור, איזה רעב נורא היה שם. ובמצב הקשה הזה, הנביא אלישע מתנבא נבואת ישועה. ואומר אלישע, אני מדלג, שימו דבר השם. כה אמר השם, כעת מחר שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. כלומר, מחר יהיה כזה שפע שהכל יהיה כל כך בזול שאתם לא תאמינו. ואנה של איש אשר למלך נשאל על ידו את איש האלוהים ויאמר, הנה השם עושה ערובות בשמיים, אני אהיה כדבר הזה. אחד השרים של המלך מזלזל ואומר, מה נראה לך? אנחנו בכזה רעב קשה, פתאום יהיה כזה שפע, מה יהיה זה ערובות בשמיים שירד מהם פתאום אוכל? המילה ערובות צלצלה לחזל מוכרת. אתם יודעים איפה עוד כתוב ערובות? במבול, נכון? ערובות השמיים נפתחו. וחזל אומרים, אותו שליש כתרג על ישראל, הוא אמר, הדור הזה שהמעשים שלו מקולקלים כמו דור המבול שנפתחו עליו ערובות השמיים. אז לדור הזה הולך להיות כזאת ישועה? כמו, no chance. ויאמר, אינך רואה בעיניך משם לא תאכל. אומר לו אלישע, אתה לא מאמין בישועה, אתה לא תזכה ליהנות ממנה. ופה, המצלמה עוברת אל מחוץ לשומרון, נמצאים שם ארבעה מצורעים. מי היו חסל אומרים, זה היה גיחזי ושלושת בניו שהצטרעו, והם נמצאים מחוץ לעיר. למה? מצורעים. ואמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עוד ומתנו? אם אמרנו נבוא העיר, הרב בעיר ומתנו, אם ישבנו פה ומתנו, ואתה לך ונפלא למחנה הרם. אם יחיונו, נחיים, ימיתונו ומתנו. אומרים, אנחנו גובים ברב, אין לנו אוכל, מה נעשה? נבוא לעיר, אין שם כלום, רב. נלך למחנה הרם, אמנם זה האויב, אבל אין לנו מה להפסיד. אם הם ירחמו, ייתנו לנו איזה כיכר לחם, אולי נחיה. אם הם יהרגו אותנו, נו, גם ככה אנחנו מתים ברב, אז מה היא נפקה מינה? ויקומו בנשף לבוא אל מחנה הרם, ועבור עד קצה מחנה הרם, והנה אין שם איש. מגיעים אל הצבא הארמי הענקי, המחנה ריק. שם אוהלים, שם סוסים, אין שם אנשים. והשם השמיע את מחנה הרם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול, ואמרו איש אל רעהו, הנה שכר עלינו מלך ישראל, מלכי החיתים, מלכי מצרים לבוא עלינו. קיצור, היה שם נס גדול, פחד נופל על מחנה הרם, הם פשוט לוקחים את הרגליים ובורחים. ואותם ארבעה מצורעים, נדמים לראות את כל המחנה פרוס לפני, ויש שם אוהלים ואוכל והכל. אז בהתחלה הם פשוט חוטפים מכל הבעל היעד, כסף, זהב, בגדים, והלכו ויתמינו וישובו, ומוי של ראהו, לא כן אנחנו עושים היום הזה, יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים, לכו ונבוא ונגיד בית המלך. הם אמרו, אנחנו חייבים, מה לעשות? לעדכן את שומרון, להודיע למלך, שניצלנו, מחנה הרם עינינו, שיצאו מהחומה. ויצא העם, ומדלג פה לסוף הסיפור, ויצא העם ויבוזו את מחנה הרם, ואי שאה סולת בשקל, שאתיים שעורים בשקל כדבר השם, והמלך הפקיד את השליץ אשר נשען על ידו על השער, וירמסו עם בשער וימות, כאשר דיבר איש האלוקים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. כן, העם רומסים את אותו שלי שלא האמין שיכולה להיות ישועה, והעיר שומרון ניצלת. הסיפור הזה, רחל המשוררת כתבה שיר, והנה הוא לפניכם. לשיר קוראים יום בשורה. מאיפה הביטוי? מדברי המצוראים, שאומרים יום בשורה היום הזה. למעשה, אותם מצוראים הם אלה שבישרו לשומרון את בשורת הישועה. וזה מעניין שדווקא אנשים מצוראים בישרו את הישועה. ורחל אומרת כך, בשכבר הימים האויב הנורא את שומרון הביא במצור. ארבעה מצוראים לבישרו בשורה, לבישרו בשורת הדרור. כשומרון במצור, כל הארץ כולה, וכבד הרעב מנסו. אך אני לא עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורה יתבוא. התאור יבשר, וגאל התאור, ואם ידו לא תמצא לגאול, אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצור, אור ליום בשורה הגדול. תראו, רחל, לא הייתה חרדית, אבל הטענה שהיא מביאה פה נשמעת לא פעם מפי דוברים חרדים שהתנגדו לציונות, ואמרו, לא יכול להיות שבשורת הגאולה, מי שיביא אותה יהיו מצוראים, כלומר, אנשים שהם ריקים מתוכן של קדושה, של עירת שמיים, אם הקדוש ברוך הוא מביא גאולה, מי ראוי שיבשר אותה? שרבנו, אנשים מכובדים, יראי שמיים, צדיקים, לא כל מיני ריקנים שכאלה. ורחל אומרת פה דברים חריפים, אך אני לא עובה בשורת גאולה, אם מפי מצורה היא תבוא. לא רוצה. בשורה של גאולה, היא באה על ידי מצוראים, ואני מעדיפה לחכות. עד מתי? לא כי מי יודע. אני לא רוצה. יש כאן נקודה אמיתית בשאלה הזו, והתרינה הרבה משלומי אמוני ישראל כשהוקמה המדינה. איך יכול להיות שאחרי 2000 שנים, שמה שמחזיק את עם ישראל בקשר שלו לציון, זאת הייתה האמונה שלו. בסוף ליל הסדר, אנחנו חותמים את הערב הזה בשירה לשנה הבאה, בירושלים הבנויה. כל יום כיפור, תפילת נעילה, בסוף לשנה הבאה בירושלים הבנויה. כל חופה, היום בצהריים אני הולך לערוך חופה בעזרת השם בראשון לציון, מספיקים להתחתן מהר לפני ספירת העומר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. כל הזמן חלמנו על ציון, יהודים איפה שלא היו התפללו לכיוון ירושלים, האמונה הזאת ולירושלים מיכה ברחמים תשוב, זה מה שהניע אותנו, זה מה שהחזיק אותנו. וראו זה פלא, בסופו של דבר כשמוקמת מדינת ישראל, מי שמכריז עליה זה לא היה החזון איש, אלא דוד בן גוריון. ומי שהוביל את המהלך בהקמת המדינה, זה היה רבים שדיברו על לאומיות, דיברו על כל מיני דברים, אבל התוכן של הקודש, של הגאולה, היה חסר מהדברים שלהם. מה התפספס פה? איך קרה דבר כזה? זה מאוד מוזר. לפני שננסה להסביר למה זה ככה, אז קודם כל חשוב לומר שתמיד זה היה ככה. כלומר, תמיד כשהייתה הגאולה לישראל, זה היה לא כפי שציפינו. זה היה במצבים שאם היית מסתכל על עם ישראל, אז אולי היינו מזדהים עם דברי השלי שאמר, מה? לדור שכאלה המעשים שלו יכולה לבוא גאולה? זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת. דוגמה לדבר, גאולת מצרים. תראו כאן מתחת הקו מובא במדרש שיר השירים. בשעה שבא משה ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגלים. אמרו לו, משה רבנו, איך אנו נגלים? וכל מצרים מתונפת מעבודת כוכבים שלנו. תראו איזה ביטוי. כל מצרים מתונפת מעבודת כוכבים שלנו. שקועים בממתת שערי תומה. הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. היינו עמוק עמוק בתוך הבוץ, בתוך התומה המצרית. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודת כוכבים שלכם. כך גם גאולה שנייה. כאשר חזרנו לציון אחרי חורבן בית ראשון, העולים מבבל, מי הם היו? זה לא היה סלטה ושמנה. עלו כ-40 אלף איש שהיו הבררה. שלומת עשרה יוחסין עלו מבבל, כל מיני טיפוסים, אסופים, שטוקים. היה שם תופעות קשות של התבוללות. נישואי תערובת, כמו שרואים בספר עזרא, בעיות קשות של חילול שבת בפרסיה. עזרא ונחמיה נוקטים צעדים מאוד חרפים לעשות למתן שהשווקים פתוחים בשבת. כלומר, זה לא היה נראה כמו בני ברק. זה, כן, לא יודע אם זה המודל האידיאלי, אבל זה היה רחוק מאוד. וככה התחילה הגאולה השנייה, וככה נבנה בית המקדש השני. גם גאולה השלישית, יש פסוקים בנביא ישעיהו על המשיח, נבזה, ידוע חולי, איש מכאובות, כל מיני ביטויים מאוד תמוהים לגבי המשיח, כלומר משהו שלא ציפינו. והנציב, הבאתי קטע ממנו, מסכם את העיקרון, אין לנו לחשוב מחשבות, כי ראו היה הדבר הזה באופנים אחרים, כאשר מצויר בדעות בני אדם. כלומר, לאנשים יש כל מיני ציורים בראש, איך הייתה צריכה לראות הגאולה. אומר הנציב, כי באמת אין לכבוד דעה את השם. כאשר אמר על ידי ישעיהו הנביא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכי, אין לנו להתחכם לומר, כי אני צריך באופן אחר. כמו שבי מעזרה הסופר, וכולי וכולי. די להגיד לאלוקים איך לנהל את העולם. הוא זה שמבין, הוא זה שברא, הוא זה שיודע, ונכון, זה לא תמיד מתאים לציפיות שלנו. נכון שמאז ראשית הבריאה ועד היום, יש לבני אדם את השאיפה הזו, ואיתם כאלוקים. מי אמר את המשפט הזה? הנחש, הנחש, נכון. עכשיו, הוא לא סתם אמר את זה, כי יש בנו את הרצון הזה, ואיתם כאלוקים. אנחנו רוצים להיות, לא מתחשק לכם לפעמים להיות אלוקים. לנהל את העולם, להבין הכל, לעשות מה שאתה רוצה. אבל אנחנו לא. מה?
קוראים לו בנט.
אנחנו לא. כל הזמן יש אכזבות, בגלל שאנשים מצפים שהגאולה תראה בדרך מסוימת, ואז אם זה לא מסתדר כמו הציפיות, אז זה לא גאולה. זה מעשה שטן. אנחנו לא משתתפים בדבר שכזה. אבל מי אמר שזה צריך להיות כמו שבדמיונות של אנשים, הקדוש ברוך הוא חתם איתנו, זה חוזך, בדיוק זה צריך להיות, זה הולך לפי הדמיונות שלנו. למה בכל זאת זה יוצא בצורה משונה כזאת? אולי אני אוסיף עוד נקודה חשובה. למה בכל זאת אנחנו בטוחים שהתקופה הזאת היא תקופה של גאולה? מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אז הנביאים וחז"ל נתנו לנו כל מיני סימנים. למשל דיברו על קיבוץ גלויות, למשל דיברו על פריחת הארץ. האם דיברו על זה שכל עם ישראל חייבים להיות מהרגע הראשון יראי שמיים? לא, דיברו דווקא על תנועה טבעית של הקומה הבסיסית של קיבוץ גלויות, איסוף מכל קצוות תבל, של הפריחה והשגשוג של הארץ. הפסוקים ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כמו מסורת סנהדרין אומרת, זה הסימן הכי מובהק לגאולה, שארץ ישראל פורחת לקראתנו, כמו שראינו במאה השנה האחרונות. היה פה במשך מאות שנים שממה, חזרנו הביתה, הכל חי, פורח, ארץ קמה לחיים, כי הילדים חזרו הביתה, הם, הבנים, שמחה. אז זה סימנים מובהקים שחז"ל נתנו לנו על פי דברי הנביאים. מעבר לכך, צריך להיזהר, לא להעמיס על המציאות את הדמיונות שלנו. ובכל זאת אנחנו שואלים, למה זה יוצא בצורה עקומה כזאת, שגאולה מתחילה על ידי חבורת אנשים, כמו שהיה בבית שני, שם חילולי שבת, התבוללות. למה גאולת מצרים? זה כשאנחנו בממתת שערי טומאה. אז אני אציע פה בקצרה כמה אפשרויות שהביאו חכמי ישראל. הכיוון הראשון היא שמביא אותו זה הרב ולדנברג, זכר צדיק לברכה, בשו"ת של הוציץ אליעזר. הרב ולדנברג היה מגדולי הפוסקים בדור הקודם, הוא היה באותה קבוצה של הרב אוירבך, הרב אליושיב וכולי, הוא היה רב של בית חולים שערי צדק הרבה שנים, היה לו מומחיות בנושאים של רפואה והלכה ועוד הרבה תחומים אחרים. הוא אומר שם את העיקרון הבא, יש מצבים שעם ישראל הוא נמצא בכזה שפל תחתיות, שאם הקדוש ברוך הוא לא יגאל אותו, אז כביכול לא יהיה את מי לגאול יותר. כל המצב כל כך קשה, שאתה אומר חייבים עכשיו להוציא אותם כמו שהם, עם הלכלוך, עם הטומאה, כי אחרת כבר לא יהיה את מי. דוגמה לדבר במצרים, עם ישראל בממתת שערי טומאה, עוד שנייה יש כבר שער החמישים שממנו אין דרך חזרה. דוגמה נוספת לעניין, הוא מביא את דברי הנביא לגבי ימי ירובעם בן יואש. תראו פה ממש באמצע הדף. מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל 41 שנה, והיה עשרה בעיני השם נוסר מכל חטאות ירובעם בנבד אשר החטאת ישראל. כלומר, מה המצב הרוחני? על הפנים. תראו את הפסוק הבא, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר בידו יונה בן אמיתי, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ועזו ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מה כתוב פה? מצד אחד יש מלך חוטא, כל הקלקולים של ירובעם בן נבט נשארים, מצד שני יש לו הצלחות, כיבושים, הישגים צבאיים, איך זה מסתדר? אחד כזה לא ראוי שהוא ייפול בשדה הקרב, שהוא יפסיד, שהשטח שלו יצטמצם, איך הוא מצליח? אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא ראה את המצב של עם ישראל, מורה מאוד, אפס עצור ועזוב ואין עוזר לישראל, המצב שלנו היה מדורדר מאוד, והיינו חייבים איזושהי זריקה, עידוד, הצלחה אחרת, לא הייתה לנו תקומה. הרב ולדנברג, הוא אומר, כך גם היה בתקופתנו, לפני עשרות שנים, השואה הנוראית, מה היה אז המצב של עם ישראל אחרי השואה? שליש מהעם היהודי הוכחד, שרית הפלטה, לא מוציא מנוח לכף רגלם, עולם התורה באירופה עלה באשן, ומה קורה שלוש שנים אחרי זה? הוקמה מדינת ישראל. מה הקשר? הוא אומר, זה הקשר. היינו כל כך נפולים, כל כך עזובים, שהקדוש ברוך הוא שלח את ידו ואמר לנו, קחו! מגיע, לא מגיע, לא נדבר על זה עכשיו. חייבים לעשות את זה. כך היה במצרים, כך היה בימי ירובעם בן יואש, כך היה לפני 80 שנה. אז זה כיוון אחד. כן, גם כשהמצב הרוחני על הפנים, יכול להיות שתהיה גאולה. למה? כי כביכול אין ברירה אחרת. כיוון שני, אומר אותו הרב חיים דוד הלוי בספר, בשו"ת שלו, עשה לחרב בכרך הראשון. הייתי השבוע בראשון לציון, הזמינו אותי שם באיזה בית מדרש לנוער, לעשות להם שיחה לקראת פסח, והיינו בתוך בית מדרש, הוא היה בערך בגודל של עזרת נשים, פה אולי טיפה יותר גדול, שזה היה בית מדרשו של הרב חיים דוד הלוי, וזה היה גם הבית שלו. כלומר, היה, נגיד, פה הייתה עוברת המחיצה, אז כאילו זה היה הבית שלו, איפה שאתם יושבים. כלומר, חדר שינה, סלון, מטבח, שירותים, מה שאתם לא רוצים. פה פשוט מחיצה, וכל השאר, זה היה בית מדרש שלו. ושם הרב חיים דוד הלוי היה אחרי זה הרב של תל אביב, תל אביב יפו, באמת מגדולי ישראל של, של הדור הקודם, ויש לו שוט, שקוראו לו עשה לחרב, שוט מאוד נוח וקל לקריאה, יש שוטים של רב עובדיה יותר כבדים וזה, קל, זורם, זורם. גם מי שאין לו הרבה ניסיון בתחום, והוא אומר, כיוון אחר, איך קרה, הוא מדבר על מדינת ישראל, איך קרה שהוקמה על ידי דוד בן גוריון, על ידי החילונים ולא על ידי הדתיים והחרדים. והוא אומר, הסבר מאוד הגיוני. אחרי שנחרב בית המקדש, נחרב בית שני, אז חשבנו, טוב, נצטרך עוד לחכות איזה 10, 20, 70 שנה, ושוב נחזור בחזרה ונקים את הבית השלישי, כמו שמה היה, נחרב בית ראשון, 70 שנה בגלות, עלינו לארץ, הקמנו בעצמנו את בית שני. והנה עבר 70 שנה, 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה. והנסיבות לא מאפשרות. ובינתיים מה קורה לעם ישראל בגולה? הוא שוקע, הוא מתבסס, הוא מתבוסס, הוא מתערבב, הוא בונה לו בתים יפים, וכל הנושא של חזרה לארץ הולך ונעשה לא ריאלי, לא מעשי, הארץ שוממה, כל מיני אימפריות נלחמות עליה, לא שייך. אבל מה הרי? אנחנו יודעים שתהיה גאולה. אז עם ישראל אומר, בטח תהיה גאולה. איך? יבוא המשיח. אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, אם כל זה חכה לו בכל עת שיבוא, פוף, ירד בית מקדש מן השמיים, יבוא המשיח, תבוא גאולה. ואז עוברים 2,000 שנה. ויש שינויים היסטוריים, ויש תנועות לאומיות בעולם, ופתאום התנאים משתנים, ויש אפשרות להתחיל לחזור בחזרה, ולקבל הסכמה בינלאומית, ולהתחיל לבנות את מדינתנו בחזרה. אבל יש בעיה, שכל האנשים יראי השמיים, הם היו שבועים בקונספציה, שהלכה והתבססה במשך 2,000 שנה, שמה? שאיך תבוא הגאולה? בנס! יבוא המשיח, כי זה באמת לא היה ריאלי, יבוא המשיח, ומשמיים פתאום בית מקדש והכל. ואז היחידים שהיו יכולים לעשות משהו, זה היו אלה שלא בנו על המשיח. כי אנחנו לא דתיים. משיח לא בא, לא מתאלפן, אל תגידו יום יבוא, אביאו את היום. ציטוט מאיפה? שיר לשלום, נכון? אם אין אני לי, מי לי? אנחנו נעשה זה, רק אנחנו. אז בעוד שהדתיים שרו משיח, 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 אוי, אוי, זוכרים את השיר הזה? אז החילונים שרו, הביאו את היום, והם הביאו את היום, והדתיים נשארו מאחורה, ולכן אין פלא שמי שהקים את זה, זה היה החילונים והדתיים. כן, העליות הראשונות, עוד לפני, מה שנקרא עלייה הראשונה, השנייה והשלישית, זה היה תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, זה היה לפני 300 שנה. אבל בסופו של דבר, הקמת המדינה הייתה על ידי החילונים, והדתיים חיכו למשיח. זה ההסבר השני, שאומר אותו הרב חיים דלוי, כל כך הגיוני, כל כך פשוט, איך קרה הדבר הזה, שתמיד האמונה הייתה מנוע לגאולה, ופתאום קמה פה מדינה חילונית. אני אגיד תשובה שלישית ואחרונה, שהיא כבר על דרך הקבלה, ואומר אותה הרב יששכר שלמה טייכטל, השם מקום דמו, מגדולי ישראל בונגריה בדור שלפני השואה, והוא נספה בשואה, היה שם איזה, לקחו אותם להשמדה, והיה שם איזה יהודי שהוקל על ידי איזה קלגס אוקראיני, אם אני זוכר נכון, והוא יצא להגנתו, ואז אותו אחד הרג אותו. ובספר שלו, אם הבנים שמחה, הוא אומר יסוד שמביאים המקובלים, והוא אומר כך, הנה מבואר בספרי המקובלים, שבעת שהשם יתברך, רוצה לעשות איזה דבר גדול בעולם, במה שנוגע לעליונים בשמי השמיים ולתחתונים בארץ, אז השם יתברך מעטב דבר זה בכמה מיני עיטופים, ואפילו באמצעים שאינם נעים ועוד הם כאורים, כדי שלא ירגישו בזה הדינים המקטרגים. ואלמלא היה נעשה בפומבי, תכף היה עולה המקטרג לקטרג, ומידת הדין הייתה מעכבת בדבר. דיגה בספרי המקובלים, טעם למה יצא אברהם מטרח, וכן כמה צדיקים הקדושים יצאו מאבות התומה, ופרשו מחמת שהמקטרגים החיצוניים, בירותם הנשמה העליונה והגבוהה, אינם מניחים לה לצאת לעולם, ועושים כל התחבולות לעקבה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן אותה בגרף תמה. מה זה גרף? כלי. נכון, כמו גרף של ראי. ואז מניחים אותה, ועל ידי זה באת הנשמה לעולם. כי הם בירותם שיורדת למקום תמה, סוברים שבוודאי אי אפשר שתעלה במעלות קדושים, ומניחים לה לצאת. הוא אומר, צריכה לבוא גאולה לעולם. אבל יש כל מיני דינים ומקטרגים שימנעו מזה לקרות. הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא אוהב את ישראל ורוצה בגאולתם, הוא עושה באיזושהי דרך מסובבת, שהמקטרגים לא ירגישו בה, ומוריד את אותה נשמה שדרכה צריכה לבוא הגאולה, דרך כלי תמה. דוגמאות לדבר, רבות, החל מאברהם אבינו, שכידוע גדל בבית שהיה סופרמרקט של מה? של עבודה זרה, אצלו בבית, שם גדל אברהם אבינו. הסיפור של דוד המלך, שאיך שלא מסתכלים על זה, זה סיפור קשה לצפייה. מאיפה האיש הזה מגיע? מכל הכיוונים זה יוצא גרוע. מצד אחד יש לנו את רות המואביה, שכל הנישואים שלה היו בעייתיים, היה לזה פקפוקים הלכתיים, מה פתאום מותר להתחתן עם מואבית? תגידו, מואבי ולא מואבית, זה היה שנוי במחלוקת. והיה טענות קשות על בו, אז למה הוא עשה את זה? בסוף כך נפסקה הלכה, אבל זה לא ברור בכלל. אני רק מזכיר, שנייה, מאיפה הגיע מואב? מואב, כידוע, נולד מגילוי הריות של לוט ובנותיו במערה, סיפור זוועתי ביותר, זה צד אחד, האיחוס, חוט המואביה. צד שני, בועז, הבן של פרץ, מיהודה ותמר, מה הסיפור שמה? גם לא נראה טוב. דוד המלך בעצמו, משך שנים רבות, כך חז"ל מוסיפים, עוד לסבך את הסיפור שהיה נחשב כממזר. כי לא היה ברור שהוא הבן של אמא שלו מאבא שלו. החשש זה ממישהו אחר, לא אכנס לזה. סיפור שלם וכולי. כך מופיע דוד מלכה משיחה. אומרים המקובלים, כדי להוריד את הנשמה הזאת לעולם, היה צריך לעטוף אותה בכל מיני עטיפות מלוכלכות, ואז הם מקטרגים, יגידו יאללה, עבור, אין פה מה לחשוש. ברגע שהנשמה הזאת הביאה לעולם, ברגע שגאולה מופיעה, אי אפשר לעצור אותה. איך כל זה קשור לציונות? הוא אומר ככה, אם ההתחלה של הבניין הייתה נעשה תכף מאנשים חרדים וראי השם, ניקח לדמיון אם היו הראשונים בתנועה של הבניין להפריע את הארץ כמו רבותינו מבלז, משינמו, מגור, ממונקאץ', משאר צדיקי הדור. כן, תראו לעצמכם שמועצת גדולי התורה באירופה הייתה מודיעה, עכשיו כולם עושים עלייה, מקימים את מדינת ישראל. אך היה אפשר להתגנב ממידת הדין ומצד הסיטרא אחרא, שבאנו לעשות להם קץ ותכלה לשבר כוחה מעולם ועד, הלו ודאי הוא מידת הדין וכל הסיטרא אחרא יודעים ומבינים מה שרוצים לעשות צדיקים אלו בתנועה זו של בניין הארץ, ותכף הייתה עולה מידת הדין לקטרג והייתה מעכבת על ידיהם. והבורא כל עולמים שהיה רוצה באמת שתהיה התחלת דגאולה, והתנאי הראשון לגאולה הוא לבנות את הארץ, על כן מעצה עמוקה של גדול העצה, יעץ ואלה איש אחד שיבוא עם הפרויקט הזה לקנות את הארץ הקדושה ולבנותה, איש אשר לא ידע מהיהדות בין ימינו ושמאלו. מי מתכוון? הרצל. אומנם היה לו זקן יותר יפה משלי, אבל היה לו דיבורים שאולי נלך להתנצר בכלל, בקטע של יהדות לא היה חזק, והמשפחה מתבוללת, וכל העוזרים שלו היו אנשים כערכו כמותו. כשראו מידת הדין והסדרה אחר כל התנועה הזאת, ממי יוצאת, מי המסייעת, מי הבונים, לא הייתה להם חרדה כלל מפניהם, בחושבם כי הם מכת דילם. כן, הסדרה אמרנו, הם מהמפלגה שלנו. מה הבעיה? מה יוכלו לעשות בארץ? ולנו הם, ולא יצרנו. כן, היו חושבים מידת הדין וסדרה אחרי, על כן לא עקבו הדבר. וההתחלה נעשתה, ושוב אין בכוחם לבטל. אחרי שהתחילה הגאולה, כבר המקטרגים לא הצליחו לעצור את זה. אז אם אני מסכם,
לפני
המדינה. נכון, נכון. כן, אז אפשר רק להוסיף על גבי זה. מה? כן, הוא היה חסידות מונקאץ' שבתפיסה זה ממש, הוא עצמו עבר מהפך גדול, זה עושה לשיעור בפני עצמו. בעקבות השואה הוא עשה חשיבה מחדש ושינה את הדרך שלו, וכל הספר עוסק בזה לבסס מבחינה תורנית, את כל המקורות, איך הגאולה צריכה לראות וכו'. נסכם כך. התחלנו מהשאלה האם מצורעים יבשרו את הגאולה. רחל המשוררת לא אהבה את זה, ויש עוד רבים כמותה. ראינו שתמיד הגאולה הייתה בהפתעה, בדרכים שלא ציפינו, וגבו דרכיים מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ככה בגאולה ראשונה, שנייה, שלישית. למה זה ככה? אמרנו פה שלושה הסברים. אחד של הציץ אליעזר, שלפעמים מצב רוחני כל כך קשה, כי בכל אין הקדוש ברוך הוא ברירה, צריך ככה להוציא אותם גם כשהמצב הרוחני גרוע מאוד, כי אחרת לא יהיה את מי לגאול. ככה במצרים, ככה לפני 80 שנה, אחרי השואה. שתיים, הרב חיים דוד הלוי, שמסביר מבחינה היסטורית, למה החילונים הקימו את המדינה? כי הדתיים ישבו וחיכו למשיח, שבית המקדש ירד מן השמיים, חלקם עד היום מחכים לזה, אז לא הברירה, החילונים היו צריכים לקחת את המושכות, והם הובילו את המהלך. שלוש, דברי המקובלים שמביא הרב טייכטל השם מקום דמו, שהגאולה צריכה לבוא, אבל מידת הדין מקטרגת, כי לא ראויים. הקדוש ברוך הוא עושה בכל מיני עטיפות ודרכים מוזרות כדי להתחיל את זה. ואחרי שזה התחיל, כבר אי אפשר להפסיק. וגם מצורעים יכולים לבשר את בשורת הגאולה. במהרה בימינו אמן, שבת שלום ומבורך.